חוץ מי שעסק במחשבת ישראל מבחינה מקצועית באוניברסיטאות, אבל מבחינת הסוגיות שקיימות, לפעמים לא יודעים על כך שהדברים מופיעים פה בתוך הספרים. בכל אופן, זה מה שראים עמוד קופסמך א', שיש איזשהו עין פנימית. עכשיו תבינו טוב, אם יש עין פנימית, לא לכל אחד יש את העין הפנימית הזו. בסדר? לא כל אחד יש את העין הפנימית, ומלא זה מוביל לעם הסגולה שיש לו את העין הפנימית, והוא יכול להיות בזיקה לתכנים האלה המיוחדים, ולכן זה יתחבר שוב עם סוגיית הסגולה והמין החמישי, שהם מאוד מאוד עקרוניים לרבי יהודה הלוי. אז בואו נראה קצת בעמוד קוף סמכי. מה? זה פסקה ד' ו-ה', רק מי ש... אין לכם את הספרים האלה. פה לפני כן, בעמוד הקודם, הוא אומר, כבוד השם הוא לפי דעה אחת גוף דקה עושה רצון האלוה, גוף הלובש כל צורה שירצה אלוה להראותה לנביא, כמו שאמרת לכם, הכבוד הנברא, וכו'. טוב, בכל אופן, הוא עוסק בהמחשות, והלא בהיכנס בלב אדם דבר ריבונות האלוה ואחדותו ויכולתו וחוכמתו והידיעה כי הכל ממנו והכל צריך אליו והוא אינו צריך לכל דבר, תיוולד היראה מפניו והאהבה אליו. ומה הצורך יש בהגשמה הזו? למה היה צריך שיהיה כל מיני דברים שיבטאו בצורה סימבולית את הדברים האלה שהם סוג כזה או אחר של הגשמה של האל? מעשה מרכבה, שיעור קומה וכולי, כן? הרי מספיק הרעיון האלוקי להוליד יראה ואהבה. אמר החבר, זאת היא טענת המתפלספים. אמר שלא צריך שום דבר מתפלספים, ותשימו לב, בעקיפין, בסיבוב, מחכים לנו, כמו שאמרתי לכם, באסלאם היה הרבה מאוד ניסיון לטהר את המושג האלוקי, עד כדי שאמרתי לכם שהם לא מוכנים לקבל שום, שאדם לא נברא בצלם אלוקים, כי הביטוי הזה עצמו כבר מעורר אצלם חלחלה של חשש הגשמה. כלומר, יש איזה מתח בין ההגשמה אצל הנצרות לבין נטרול לחלוטין שקיים באסלאם. כן, האסלאם מטהר את ההגשמה הנוצרית, אבל תשימו לב שרבי יהודה הלוי רוצה להגיד משהו קצת באמצע. לא שהוא מדבר עכשיו על הגשמה של האל באיזשהו אופן או משהו כזה, הוא אומר שזה משהו שהוא נברא, זה לא האל עצמו, כלומר, אבל הוא אומר יש איזשהו צורך בדבר הזה. אז הוא אומר, זאת היא טענת המתפלספים, או באמת האימוץ של האסלאם את הטענות הפילוסופיות, אף על כי שגם האסלאם יש כל מיני בעיות מבחינה הזאת. אולי מה שאנו רואים מנסיון הוא כי הנפש האנושית מפחד יותר בנוכחתם של מוחשים מפחידים אשר תפחד כשהם מספרים לה עליהם. זאת אומרת, סתם ידיעה מופשטת היא לא מנחילה את היראה והאהבה שמדוברים פה. כשם שהיא חושקת בדמות היפה הנוכחת הנראית יותר משאתה חושק בה אם יספרו לה עליה. ואל תאמה לה מתחכם הסבר כי מחשבו סדורה כל כך יפה עד שהוא יכול להגיע לכל המושגים החשובים בחומה האלוקית בעזרת שכלו בלבד בלי אשר ישען על מוחש או על סמל הנתפס בראייה. למשל על ידי מילה מדוברת או כתובה או די כל צורה. כן, הכל מופשט 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 בלי כל מילים, אין דבר כזה. הלא תראה כי גם על תוכן תפילתך אינך יכול לעמוד מחשבה בלבד בלא קריאה, וגם כי גם לספור עד מאה למשל אינך יכול מחשבה לבד בלא דיבור. כלומר, וזה מחלוקת מעניינת מאוד מה זה מחשבה, אבל חלק מהחוקרים בפסיכולוגיה עוסקים בזה שמחשבה זה דיבור מודמם. אם אתם ראיתם פעם קורסים לקריאה מהירה, מישהו עשה פה קורס לקריאה מהירה, ראה מה זה קורס לקריאה מהירה? הטענה של... מה? קריאה מהירה, העיקרון שלהם זה שאתה בעצם היום מגביל את מהירות הקריאה שלך למהירות מאוד הדיבור שלך. מאוד הדיבור שלך הוא מוגבל מסוים, אבל כי אתה בעצם, כשאתה קורא אתה מקריא לעצמך. בעצם קריאה מהירה זה יכול להשתחרר מהדיבור ובעצם באמת לסרוק בעין את את המילים. עכשיו אני לא רוצה להגיד שזה מה שכתוב פה, כי גם הסריקה בעין משתמשת במילים, משתמשת במילון. בעצם כל מילה שאתה קורא היא מפעילה את המילון הפנימי שלה. זה ברור מה שאני אומר, את הגוגל הפנימי של המילים, ואחר כך הוא בודק כמה התכנויות, ולפי הישור הוא בודק את המשמעויות, זה ברור לכם. אז לכן אומר, תמיד יש משהו של מוחשי, אף על מושגי המערכה השכלית לא יכול לשמור כלל בעזרת החוש, המשתמש לכך במשלים ודימויים.
מה, אבל למה מתכם
כשאומר,
לא תוכל לספור את דמי הדרך,
למשל, במחשבה? אפשר, או שזה אפשר? כי אתה משתמש בדיבור מודמם של המספרים. כשאתה תספור עד 100, בלי להגיד 1, 2, 3, אלא אתה תגיע למשהו שהוא 100, כשאתה רק מסתכל על ה... ובבת אחת תגיע עד 100, במבט. אתה יכול לספור עד 5 בלי לספור 1, 2, 3, 4, 5, נכון? אתה רואה 5? אתה בבת אחת רואה 5. עכשיו אתה רואה... זה שאנחנו כבר לא סופרים בבת אחת, אנחנו בעצם לא סופרים. אז השאלה עכשיו אם אפשר להגיע לאיזשהו ספירה, בלי באיזשהו מקום לעבור איזשהו תהליך סדרתי של דברים. המילים...
זה זיהוי של הראייה.
אז בסדר, הראייה הזאת היא בעצם משתמשת במושגים. יש פה איזה מושג שנפצע פה בתוך הדברים. ולכן הוא אומר שכל המושגים מתחילים באיזשהו המחשה כלשהי. לכן הכל, בדרך כזאת נתנו להביא מושגיו על גדולת האלוהיו ויכולתו. כלומר, המושגים האלה, שיש מושגים ויש להם אקוויוולנטים כאילו... מוחשיים כביכול, מוחשיים לדמיון, מוחשיים למופשטות, זה מה שאומר, הוא פה מגן על התזה שלו של הכבוד הנברא, שיש צורך בזה, כי בלי זה אדם נשאר באיזושהי מציאות מופשטת לחלוטין. כל זה נתדרד לדוי פתאום, ברגע שהוא רואה את הצורה שנבראה למענו בכל עוצמה וזוהרה, את כל האותות והכלים מורים על היכולת, היה נטויה חרב שלופה וכו' וכו', זה כל זה, הדברים האלה משרתים אותו. אז הנביא שרואה את כל הדברים האלה, אני קורא לקראת סוף הפסקה הזו, את כל זה ואת כל הדומה לזה יראה הנביא ברגע אחד, ואז עולות בנפשו היראה והאהבה. כלומר, יש יראה והאהבה, אבל לא בגלל איזושהי ידיעה רעיונית שהוכחתי אותה, מה שצריך להוכיח וכו', אלא באמת שאתה נפגש עם משהו שמחולל איזושהי תגובה אמוציונלית. ומאז שוכנות הן בקרבה לכל ימי חייו, זה קורה משהו וזה מתנחל, והוא מתהלך כל ימיו, מתגעגע ומשתוקק ומבקש כי יראה אליו המראה שנית ושלישית, ונראה מה שהנה, מה שנראה מראה שלמה פעמיים, נחשב בעיניו לחסד גדול, כמו שנאמר אלוהי ישראל, נראה אליו פעמיים, כן, ככה אנחנו מציינים את הדבר הזה. כלום יגיע פילוסוף מחשבתו אל כגון זה, הפילוסוף הוא בעצם אין לו מבוא, כי הוא רק עסוק בטיעונים השכליים שלו, והוא לא יכול לפגוש איזושהי מציאות שמחוללת תגובה נפשית, כפולה כזו של יראה ואהבה בבת אחת, שזה מתחולל דרך מדיום אחר של עכשיו, איזה מדיום? מדיום שהוא בספקטרום הנבואה. מדיום שבו באמת הנביא נחשף למשהו. למי יכול להיחשף לזה? מי שיש לו את התוכנה שפותחת קבצים מהסוג הזה, או שמתרוממת לגבהים מהסוג הזה. אז הוא אומר, דבר זה לא ייתכן, הפילוסוף לא יכול להגיע, כי המחשבה אינה כאין דיבור, ולא ייתכן לספר על שני נימים דיבור אחד, ולא הדבר הזה אפשרי לתוכן כי ישומע אותם משיג שניהם יחד, כי גם כל הפרטים שאני רואים נעשה בשעה קלה בעיר וגרים בה לא יחילן ספר גדול. ויש אשר הרגע תעלה בלבי אהבה אל העיר הזאת או שנאה אליה, ואין קוראו זאת פניי בספר, לא יגוש כאלה עולים בלבי. כלומר, אין אפשרות לתאר מציאות שתביא לתוצאה רגשית כזו. אכן איננו אז למה יש לנו בכל זאת אהבה ויראה, ופה הוורט שלו המרכזי, אכן איננו כתרותי העיניים אשר לא יכלו לעמוד לפני מראה האור ההוא, ולכן עלה לצאת בעקבות איפה ביוקד פקוחי העיניים, אשר כוח בהם לראותו שהם הולכים לפנינו, כשם שהפיקוח אפשר לראות את השמש להראותה לאחרים לאדם להסתכל בקיעים משעות מיוחדות ביום, שעות הזריחה והשקיעה ומקומות רמים, עליהם השמש זורחת, כך גם הרואה באור האלוקי, יש לו זמנים ומקומות מיוחדים אשר רק בהם יראה את האור ההוא, הזמנים הם איתות התפילה, הולכות דמי התשובה, והמקומות הלא הם המקומות שיוחדו לנבואה. אתם שמים לב עכשיו, הוא עובר לתזה שלו, שיש מקום מיוחד לנבואה, שזה מה? ארץ ישראל. אבל עכשיו, המפתח לכל זה, זה שיש איזושהי תכונה נפשית, שהיא מאפשרת להיחשף לאור עין פנימית, שהיא רואה את המראות האלוקיים, וכמו שהשמש מסנוורת במצבים מסוימים ואי אפשר לראות, אז יש זמנים מיוחדים ומקומות מיוחדים שמהם ניתן להשקיף לעבר האור האלוקי הייחודי הזה. זה התזה שלו.
כמו המעמד הזה שעבוד
דניאל ועוד
כמה אנשים, והוא ראה את
המראה
וכל השאר
פחדוקים. אז הוא אומר, אתה מודה לדעת ההצטגננים בדבר שלטון שעות וימים כמות ידועים, אז הוא אומר, לא. אבל הוא אומר כן ולא. מה, אנחנו כופרים כי יש לעולם היום השפעה לדברים הארציים? עד המודים אנחנו כי הצד החרומי של ההתאבות גם מכוח הגלגל, והוא אומר פה כל מיני דברים שאני לא רוצה להיכנס להם. בכל אופן, רק מי שרואה את ההרות לסוף הפסקה, שהזכר לו הנביא אמיתי, והמקום אשר בו יראו ההרות הוא רק המקום שלו יש לכוון באמת, כי הוא המקום האלוקי, והתורה הבאה משם היא תורת אמת, שזה ארץ ישראל. ואז הוא אומר, מה?
בשלטון, לא שלטון, אבל ייחודיות של מקום
וזמן. נכון, לכן אומר, כיוון שאתה מודה, אז זה טוב מאוד, גם אני מודה, והמקום המיוחד לנבואה זה ארץ ישראל. זה שהוא, כמו שהוא אמר, שוב, אני אומר לכם, הוא חוזר לסוגיות שהוא עסק במאמר ראשון, תחילת מאמר שני, והוא בונה אותם עוד פעם מהפרספקטיבה של הנבואה, מהפרספקטיבה של הדבר הזה. אכן גם הדתות שבאו באחריכם, אם הן מודות באמת ואינם כחישות אותם, יחסות יתרון למקום ההוא ואומרות כי הוא מקום העלות הנביאים ושאר השמיים ומקום המשפט החרוץ, כן, גיא בין יום, זה אשר אליו תתקבץ נפשות המתים ביום הדין, גם, גם האפוקוליפסות, כלומר תורת יום הדין בנצרות וגם באסלאם הופכות את ירושלים כזירה די רצינית להתרחשויות יום הדין. אבל גם בסוף מגיעים לירושלים. מגידו קורה את דבר אחר, אני לא זוכר בדיוק מה קורה שם, אבל קורה שם משהו אחר. וכן מודות דודל כי הנבואה לא הופיע כי מבני ישראל, וכן מארצות אבות ישראל מודות בעשה בראשית, סיפור על המבול ורוב מה שכתוב בתורה, והמחזיקים דודל אף עולים לרגל המקום נכבד ההוא. ואז הוא מדבר על הדתות האחרות, אני לא רוצה עכשיו הם עודים, בוא, טוב נקרא, הייתי מדמה אותם לדתות אחרות, לאותם הגרים שקיבלו עליהם תשושי המצוות לאות ענפיהם. לולא היו מעשיהם סותרים את דבריהם. כלומר, ברמה העקרונית, באמת יש מעלה בדתות האחרות, הם מתחברים אלינו, אבל יש בעיה שזה לא בדיוק בפועל כך. כי נה הם מכבדים את מקום הנבואה בדיבור פה, בכל זאת פונים מתפילתם אל מקומות אשר היו לפנים מיוחדים אלילים. אך במקרה נמצאו בתחום בוגרים רוב בני המונה, מקומות שלא נראה בהם אות אלוקי. כלומר, או מכה, או זה לא בדיוק שהם פונים, הנוצרים לא בדיוק פונים לעבר רומא, כן? זה לא יהיה נכון לומר את זה שהם פונים, כי הם פונים בכלל, בכל מקום פונים לאן? למזרח. כן. בדרך כלל.
אז הכבוד שהם חולקים לירושלים הוא...
אין להם כבוד לירושלים. הם לא כל כך חולקים כבוד. בנצרות אין כבוד כזה גדול לירושלים. זה צריך לדעת את זה. זה לא בדיוק כך. בואו נראה עוד טיפה הלאה. מה שנכון הוא שבסופו של דבר המקומות הקדושים שלהם הפכו להיות המקומות שבו הקהילות שלהם היו קיימות. גם הכנסייה ברומא או בכלל, כל כנסייה הייתה מקום פולחן בסיסי שהתקבצו אליו. אפשר...
מתי ירושלים הפכה לקדושה אחרי שדוד עבר אליה?
נכון, אבל זה בדיוק העניין, שדוד עבר אליה מעיר בירה אחרת. ירושלים נבחרה בתור משהו שבעצם מה שהקים אותה זה היה המעבר של דוד מחברון. חברון יכל להפוך את חברון לעיר הממלכה. זה מה הרב יואל בן נון מזכיר את זה מאוד, וזו לדעתי אמירה מאוד נכונה, שהציפייה של ממלכת של בני יהודה הייתה שכשדוד יהיה מלך יהודה, אז חברון שהיא עיר הבירה של יהודה, תהפך להיות עיר הבירה של כל ישראל, נכון? איפה זה קרה בעבר? היה מלך קודם שעיר הבירה של שבטו הפכה להיות הבירה של כל ישראל. שאול המלך היה איש בנימין, העיר המרכזית בבנימין זה גבעה, ושאול עלה לביתו גבעת שאול, הוא הפך את העיר המרכזית בבנימין לעיר המרכזית בעם ישראל. עכשיו דוד המלך, כיוון שהוא מבין שיש פה מתח בין ישראל לבין יהודה, או בין השבטים בכל אופן, הדבר ראשון שהוא עושה כשהוא נהיה מלך על כל ישראל, מה הוא עושה? הוא עוזב את חברון והולך לעיר שהיא נמצאת בין יהודה לבין בנימין. לעיר שהיא מוזנחת, בגלל שאף אחד לא כובש אותה, כי היא בין הנחלות. והוא הופך אותה לעיר הבירה שלו, כי היא מסמלת את האחדות של כלל ישראל. זה אקט מדרגה ראשונה של הליכה למקום חדש. אבל בואו, ועוד דבר שהקדמונים עומדים עליו, שבעצם לא נאמר לו ששם יהיה בית המקדש, רק אחרי שהוא כבר בנה את העיר. הוא לא הולך לשם בגלל שיש שם בית מקדש. האינטרס של אחדות ישראל קודם לבירור של מקום המקדש, לא ידענו איפה זה. עד שנגלה אליו בסוף, באחרית ימיו, בגורן אורנה היבוסי, אבל לפני כן זה לא נאמר לו שכך יהיה פני הדברים. לא זכור לכם?
טוב. אז מה הריכוז שלנו על עצמי?
על מי?
מה שהוא טועם עכשיו, נגד את
העם. הוא אומר, לא היה שם מקום של עבודה זרה קודם, בהר הבית. לא היה שם שום דבר. היה שם גורן. אז זה נכון שבאמת אצל הדתות האחרות יש הרבה התפשרות עם הקאבה, ידוע שהייתה קודם כל שימשה לעבודה זרה. זה לא חידוש כזה. אבל לא, אני לא רוצה בכלל, זה לא מעסיק אותי כל כך. בואו תראו, מייסדי שתי הדתות האלה אמרו כי הם השיגו את העירות האלוקיים במקום מוצאם, זאת אומרת בארץ ישראל, אני לא יודע, על מוחמד לא ידוע לי שזה מה שהוא אמר. וכי משם הועלו השמיימה ושם צוו להדריך בדרך האמת כל אנשי הארץ הנושבת. אז יש באמת איזושהי עלייה של מוחמד לשמיים באלבורה, כשאלה איפה זה בדיוק היה. ואכן בראשונה הייתה הארץ האם מקום המחיד אליו כיוונו מאמניות תועלה בתפילותם. וזה כן נכון. גם באמת נכון שבאסלאם בשלב ראשון כיוונו לעבר ירושלים ואחר כך הפכו את זה למכה. זה נכון, היסטורית. הדבר זה לא רק עם זן מועט, ועד מראה התחילו מכוונים תפילותם במקום בו נמצא רוב המונם, למה הדבר דומה לאדם רוצה לראות את כל אנשי העולם אל מקום השמש, כי כולם חלשי ראות ואינם יכולים לראות את השמש ואינם דין דרך המהלכה. התחת הזאת מוליך אותם לכותל דרומי או לכותל הצפון, אומר להם, הנה השמש, הקבילו פניה ותראוה. אולי הם כמובן אינם רואים אותה. לא כן משה עליו של המנהיגר שהוא נביא את כל העם למד הר סיני, מה נראו ביניהם איש כפי יכולתו את האור שראה הוא, אחרי כן קרא לשבעים סגנים ואומנם ראו, כמו שאמר כתוב, ויראו את אלוהי ישראל. לימים, תראו, יש פה פרשנויות למקרא שאני לא רוצה עכשיו להיכנס להם, אבל מה זה יראו? לימים נוסף עוד 70 זקנים ונאצל עליהם מאור הנבואה עד הגיעה למדרגתו, כמו שכתוב, ויעשה באור השאלה ויתן על 70 שהזקנים. כל עדה, איך הם ידעו שכולם ראו אותו דבר? יעידו איש בפני ראו על שראו ושמעו, ומה הם ראו ושמעו? תשימו לב מה הפונקציה של הכבוד הנברא. כולם ראו את אותו דבר, זאת אומרת, זה היה איזה וריפי... מה? כן. ראו את אותו דבר, תיארו אחרת, אבל ראו זה כבן כרך וזה כבן עיר, אבל ראו את אותה מרכבה.
אם הם תיארו אותו אחרת, אז הם לא יכולים לדעת שיש נראה אותו דבר.
לא, אז הם תיארו את אותו דבר, אתה רק יודע שאני ואתה לא נתאר את אותו, זה קלאסיקה, כן, אני ואתה נתאר את אותה סיטואציה, נהיה באותה סיטואציה, תאר אותה בשפה קצת שונה ממני, אבל כל מי שישמע בינינו יבין שאנחנו מדברים על אותו דבר. וכך הוחק מלב ומח חשד הרע שמה אין זאת כי מתנת יחידים פרים כנתה אליהם הנבואה, כי לא תכן קודמים בפני המונם, המונים ביחוד שבועות הם ראו הנביאים, עד שבאל שראו חבלי נביאים עמו ביעלות אליהו, עליו השלום השמיים, כמו השמר כתוב, ועדת כי היום השם לוקח את חכה מעליך, וכל הנביאים עדים למשה, עליו שלום קוראים טעם לשמור תורת משה. עכשיו אומר, אבל האין בעלי ידתו לקרובים אליכם מן הפילוסופים? יש פילוסופים, יש, אתם רואים, השלישייה שיצאה לדרך, נכון? נוצרי, מוסלמי ויהודי ופילוסוף. זה הרביעייה שהספר התחיל איתה. אתם זוכרים שהספר התחיל עם... ואז מי? אז אומר, האם בעלי הדתות לא קרובים אליכם? ותשימו לב שפה יש כל הזמן רבי יהודה הלוי משחק. אני יותר קרוב לנוצרי, אני רב עם הפילוסוף, אבל אני מתבדל מהפילוסוף, אבל אני בעצם מעדיף, האלטרנטיבה שאני מציע לבן אדם להיות מה? זה לא נוצרי ומוסלמי, אלא מה להיות? פילוסוף. הוא לא מציע למישהו להיות, הוא אומר, אם אין לך נבואה, תלך להיה, תראו. אומנם כן, רב המרחק בין על הדת, אז הוא מסכים עכשיו בעיקרון. יש הבדל בין בעל הדת לבין המתפלסף. מבחינת תכונה נפשית, זה דבר נורא עקרוני. יש הבדל בין האדם שיש לו אינטרס דתי, לבין אדם שיש לו אינטרס פילוסופי. כי הפילוסוף הוא, כשמו כן, הוא פילוסוף. זאת אומרת שהוא פילו, אוהב, סופיה זה חוכמה. ובעצם מנוע הצמיחה של הפילוסוף זה אהבת החוכמה as is. האדם הדתי יש לו משהו אחר. כי בעל הדעת מבקש את האלוה לשם תועלות עצומות, הוא אינטרסנט. הוא מבין שהמשמעות של קיום האל זה לא קיום החוכמה בקרבו, אלא קיום האל והתייחסותו אל האל, זה משנה את כל חייו, מכריע אותו לכאן ולכך. אז הוא אומר, יש לו תועלות עצומות, יש נפקויות עצומות בכך שאתה נפגש עם האל ועם רצונו ועם דברו. נוסף על תועלת הדעת אותו, חוץ מזה שאתה יודע, זה משפיע על כל חייך. ואילו הפתפסף אינו מבקש את אלוקים כדי לתאר כמו שהוא באמת, כדרך שהוא רוצה לתאר כל דבר בצורה אמיתית, גם את הארץ הוא רוצה, אז הוא רוצה גם לתאר את האלוה בצורה אמיתית. כלומר, אצלו העיסוק הוא בחוכמה, כדרך שהוא מבקש לתאר, למשל, כי היא במרכז הגלגל הגדול ביותר. ואינה מרכז גבר, חדו מן הידיעות האלה. לתת בספן חוסר הידיעה לאלוה מזיק לאדם יותר מה שמזיק חוסר הידיעה לארץ, למי שסובר כמשטחי ולא כדורי. לדעת המתפספן דויקים בידיעת דברים מתתם. וידיעה הזאת עושה את יודעה דומה לשכל הפועל, ולא משנה באיזה תוכן אתה עכשיו יודע בצורה אמיתית. בתוכן של האל או בתוכן של... כי תשימו לב, האל לא מתייחס אליך, כי האל לא מדבר איתך, האל לא בזיקה אליך, ואתה לא בזיקה אל האל. אז ידיעה זאת עושה את יודעת דומה לשכל פועל, אשר היא לאחד איתו עם השכל פועל, ואז אני מפרש בדבר אם מאמין או כופר, בלעד שיהיה מתפלסף. כל זה הוא אמר בשם הפילוסוף בתחילת הספר. ושאשר מותו של הספר, אומרו לו, איתיב השם ולא יירם, תעשו מה כידוע בקדמות העולם, לא על דעתו כי עולם זה נברא אחר הידר, בתוך כי עולם זה היה מאז ומעולם ולא עולם לא ידר, ואם גם יקרא המתפלסף לא יתבורא, אין זה כמעט דרך עבר שונית, לא לפי משמעו של זה, לא לפי משמעו של שם זה. אומרו בורא עושה, אין המתנזקים לזה שהאלוה הוא סיבת העילה, כלומר הוא התנאי הבסיסי שבלעדיו אין עולם ועילתו, ואשר למסובב לא יעדר לעולם, כל הזמן יהיה השתלשלות, כל זמן שהסיבה קיימת. אם העילה בכוח, אם העילה היא פעילה רק פוטנציאלית, אז גם התוצאה היא פוטנציאלית, גם העלול בכוח, ואם היא בפועל היא ממומשת, אף העלול בפועל, אך הועיל והאלוה הוא עילה בפועל, לכן גם סובב העולם קיים בפועל, שהרי האלוה הסיבתו האחת, האלוה הסיבתו האחת של העולם. אכן, עכשיו תשימו לב, הפילוסופים היא אומנם רכו כל הרוח הכזה מהשגת האלוה לפי הנבואה, כלומר, יש פה, למה הם משיגים כך את הדברים? אין לה שימם על כך, זה מה שהם תופסים את האלוה, זה נובע ממה, מאיפה שהם עומדים. כי אל חוכמת האלוהות לא אלה הם מבוקים דרך ההיקש ההגיוני. אם הם מתחילים לבוא אל האל מההיגיון שלהם, ודרך ההיגיון שלהם, דרך אהבת החוכמה והחוכמה עצמה, הם מתרוממים לקראת המושגים של השלימויות, אז ההיקש לא הביאם כי למה שאמרנו. ולכן אותם מהם האוהבים להודות על האמת, יאמרו לו, והיה תורת דברים שאמר סוקרטס לנאירו, חברי האזרחים, חוכמת האלוהות זו אשר לכם, אין אני מכחישה, אני לא יכול להכחיש אותה, כי אם היה לכם התנסויות נבואיות, אם יש לכם עין פנימית, אני לא, לי אין. אז אני לא יכול להגיד לכם שום דבר, לכם יש משהו שלי אין. אז אני לא מכחיש אותה, הוא לא אמר, כי אני מכירה, כי אני יודע רק בחוכמה האנושית. הוא אומר, אדם שיש לו חוכמה אנושית, יכול להיות מקסימום מה? פילוסוף. זה גם כדאי שהוא יהיה, כי אין לו דרך אחרת, אין לו אפשרות לומר שום דבר על האל, אלא מתוך ההתנסות שלו, ההתנסות שלו מוגבלת. אשר לשתי הדתות, אז הם שונים מאיתנו, במידה שקרבו אלינו בם תרחקו, ואל תטמע, ואז יש לו פה איזושהי הסתייגות משאר הדתות. אני רוצה, בכל זאת, תראו איך שהכל פה מתכנס פה בהמשך. אז תכף תראה, זה בדיוק העניין, יש פה מבחינת העמדה הנפשית, הוא אומר, אנחנו באמצע, עכשיו תראו למה אנחנו יותר קרובים, זה מה שהוא אומר פה, נראה איפה זה. פה הוא יוצא נגד התדבב, הנה הראות על מקום ספק, אולם כבר, נתחיל, התרחקנו מנום תיאורי האלוה, ואין לו שוב אליו, והוסיף לך ביאור הדעים אשר לקוח מן השמש. כי הנה השמש תמיד אחת היא, אך שונים הם יחסי הגופים הנאותים לאורה. כלומר, יש קרן שמש, אבל אתה לא רואה את השמש, זה מסנבר. איך אתה יכול לפגוש את השמש? דרך כל מיני משטחים שהשמש, קרני השמש, שמש משתברים לעיניהם. כי המקבלים את תורה בשלמות הם האודם והבדולח, האור חודר דרכם. והאוויר והצח והמים. יחס כל אלה, האור הזה אור חודר. ויחס למצוד בנות השטחים המוקצעים, אור נוצץ. ויחס לעצים פרי האדם וכדומה, אור כהה. ואילו ביחס שאר דברים, אור בכלל, ולא כל ייחוד. והנה לאור הכללי, דומה השם אלוקים, כמו שבארתי למעלה. ולאור החודר, שהוא חודר פנימה, שיש עין פנימית לקבל אותו, דומה השם י' כ' ו' כ'. שם מסוים ומיוחד במורה, היחס אשר בין אלוה ואין בו אב השלמים יותר פני אדמה, אלוהים הנביאים שנפשותם זקות ומקבליות את אורו, החודר בהן כחדור אור השם בבדולח ובעודם. הנפשות ההם שהן חדירות לאור האלוקי, מקום מחצבתם מוצאה מהאדם הראשון, כמו שדבר למעלה, ויש פה סגולה שמשתלשלת כאילו כביכול גנטית. אמנן שלך גדולה הסגולה היא לב הפריד, דור חרדו, תקופה חדובה, ואילו המון לעולם, מי שלא זכה לזה, פרט לאנשי הסגולה מבחינת קליפות, עלים, סיבים וכדומה. אלוהים שאנשי הלב האלה, מי שיש לו את הזיקה הישירה, נקרא במיוחד י' ק' ו' ק'. ואחרי אשר דבק בשם השם אלוקים באדם, נתחלף אחרי סוף מעשה בראשית בשם השם אלוקים, כמו שאומרותינו, שם מלא עולם מלא. אכן שלמות העולם לא באה כי מבירת אדם, שהוא היה לכל מה שקדם לו כלב לפרי, ולכן רק אחרי שמופיע אדם במציאות, יש את השם י' ק' ו' ק'. כי לפני כן כולה היה רק את השם הכללי, שם אלוקים, בלי מישהו שיחדור האור דרכו. והנה, עכשיו אנחנו מגיעים פה לפאנצ'ליין. הרעיון הכלול בשם אלוקים, שזה מידת הדין, שזה החוקיות, זה ה... לא היה כחישהו כל בעל שכל, ואין הכחשה חלה כי אם שם השם. כלומר, כולם מודים שיש שרוי בעולם, יש בעולם חוקיות, יש בעולם סיבה לחקירה מדעית, כי יש אחרי מה להתחקות. אבל הכחשה חלה כשם השם, כי הנבואה נראית תמועה ונדירה גם ביחידים, לא כל שכן, כשאתה רוצה לטעון שציבור שלם קיבל נבואה. לכן הכחיש פרעה ואמר, לא ידעתי את השם. את מי הוא לא ידע? את י' ק' ו' ק', את האור החודר הזה. כי להובין כי שם השם שהוא השם מפורש מורה לאור החודר, מעיד להיות האור האלוה דבק בבני אדם וחודר בהם. ומשה אסיף על דבריו ואמר לו, אתה לא יודע מי זה השם, לא ידעת את השם, אז אני אגיד לך, אלוהי העברים, אתה יודע מה? ברומזו לאבות אשר רבים ידעו כי נגלתה בין הנבואה נורא להם אותות. השם אלוהים, כמו שידעת, היה מקובל במצרים, שכן אמר פרעה הראשון, אחרי הודיע ליוסף, אחרי הודיע אלוהים אותך את כוזות, אין עבוד לך כמוך. ואף אמר איש אשר רוח אלוהים בו. אז לכן, את שם אלוקים הוא לא הכחיש. את מה הוא הכחיש? רק את שם י' ק'. לא ידעת את השם וגם ישראל לא השולח, אז הוא אמר, טוב, נדבר לך בשם אלוקים, זה השפה שאתה מבין. למה הדבר דומה? כאילו הבטוחים מרגיש יחיד רואה את השמש, ויודע את מקום זריחתה מסלול מהלכה, ואילו אנחנו כולנו לא ראינו מעולם. ואנחנו מלכים כי מצלו ואנחנו, ואנחנו רואים את ביתו מואר ביותר מבתינו. למה ביתו מואר? כי הוא יודע מתי להתכוונן. כי מתוך שהוא יודע את מלאך שמקובע, הוא לא חלונות שוני כרצונו. לכן אנו רואים את זרותיו ומתיאותיו ועולות יפה. ואילו אמרנו שכל זה בגלל תועד השמש, היינו אומרים לו, מה זה השמש הזה? לא ראינו בחיים דבר כזה שנקרא שמש. אין יודעים כי אם את האור, אבל לא את השמש. אך על הזה בא אלינו במקרה, כי אנחנו לא יודעים את החוקים של האור. ועל זה הוא אומר, אני מביא אליי מן האור כמו שירצה, כמה שירצה בכל עת שירצה, כי יודע אני סביבתו במהלכה ומדי התכונן לכך, לפי ידועתה אלה, זהר כי כל מעשה יעשו בזמנים ידועים לי, לא תיעדר ממני תועלתו, כמו שאתם רואים זאת בעיניכם. אז זה שם י' ק' ו' הוא נקרא פנים וכולי. עכשיו אני חוזר, ופה סוף העניין. הנה עניין שם אלוקים, אפשר להשיגו בקשר הגיוני, כי על היות העולם מושל ומסדר, מראה השכל. אומר, הדבר מהות האלוה נחלקו בני אדם לפי השון אשר בחוש השבטם, וכופה בדעות על האלוה, היא דעת הפילוסופים. אך עניין שם השם, י' ק' ו' ק' הנבואה, לא ישיגו בקשר הגיוני, זה לא נובע מההיגיון, זה לא נובע מאיזשהו חיפוש שלנו, כי אתה לא יחפש משהו שמופיע ולא מופיע. כי אתה יכול רק לחפש את מה שנוכח כל הזמן, את שם אלוקים. לא ישיגה הרכי שוני, ואין עליו עדות על שם השם, כי אם מן הראייה הנבואית ההיא, אשר ייבדל בנביא כמעט מכל המין אנושי, וידבק בו במין הלכים, תהי בו רוח אחרת, כמו שלמר, ונהפכת לאיש אחר, והפוך לו אלוהים לב אחר, ורוח אחרת, כאילו לפשה את המסאי, הייתה עליו רוח השם, שזה לא הרוח הרגילה, רוח נדיבה תשמחיני, ורוח כינוי לרוח הקודש, האותה את הנביא בשעת הנבואה. ואת הנזיר ואת המשיח, זאת אומרת, את האיש שנמשך לכהונה או למלוכה, יש שם חוויה אחרת. אז בשעה, וכל אדם שעזרהו אלוהו ישראל לדבר מה, ואת הכהן ששום מודה, כל זה יש להם את הדברים האלה. אז כשאדם, אותה שעה, יסור מלב האדם הספקות שהוא לפני זה עניין האלוהים. כי האלוהים זה עניין של שכל, אתה יכול להסתפק, אבל יש לך חוויה דתית כזאת שהאל מגיע אליך, אז אתה כל הדברים האלה, יגעג לכל ההיקשים הגיונים אשר בעזרתם מנסה להגיע אל דיאת האלוה רבנותו ואחדותו, שזה היה כשהוא חיפש אחר האלוהים. ואז יגיע האדם למדרגת עובד אלוה מתוך אהבה, שוב אתם חוזרים, הקריטריון הוא אהבה או יראה, המוכן לסור נפשו לאהבתו, כי בדבקות באלוה הוא מוצא נעימות עצומה, ותחוק ממנו רואה מקור כל נזק וצער, וזה הפך מתפלספים, מן המתפלספים, כי אצלהם אין מקום לאמוציות. אלה אינם רואים בעבודת האלוה כי אם נימוס נאה, והודעה באמת שנושא את האלוה על כל הנמצאים, כי בפסגת הפירמידה של הפילוסוף זה החוכמה, או האמת. כמו שנעשה את השמש ושאר הדברים נתפסים בריאה על דם אין הכפירה באלוה, כי אם פחיתות בנפש הרוצה בשקר. כלומר, במסגד העניין עומד האמת בשקר. ואז הוא אומר את הדברים הסופיים הללו, הנה מתבאר לי ההפרש בין השמות אלוקים והשם, והבינותי עם הרב המרחק בין אלוהי אברהם ובין אלוהי אריסטו. מה זה אלוהי אברהם? כי להשם, שזה אלוהי אברהם, מתעלה משתוקקים לאדם שהשיגיו בחוש, והיסוד עדות ראייה, ויש להם התנסות, ויש להם מערכת יחסים של אינטימיות איתו, יש אהבה ויראה, ואל אלוהים נוטים על פי הקשר הגיוני, וזה אלוהי אריסטו. מי שהשיגו בחוש בא לידי מסירות נפש, מתוך אהבת האלוה, די הנכנות למות עליה, ואילו ההיקש מראה רק זאת כי חובה היא לרומם את האלוה, כל שיש הדבר מזיק והם סובלים על הצער עליו, אין להשאיר פה את אירוסטו לגלוק שהגיע לטקסי עבודת האלוה, מחר שהוא מסופק אם הוא לא יודע בזה, ומילא כל הנושא הזה יש לו היכרות רק עם השם אלוהים. הזכרתי לכם בזמנו את פסקל, זכור לכם שדיברתי איתכם, הזכרתי לכם את פסקל, לא הזכרתי לכם את פסקל. שפסקל בעצם דיבר על כך שהוא דיבר, אתם זוכרים, הזכרתי לך פסקל לגבי ההימור, שעדיף להמר על קיום האל מאשר להמר על אי קיום האל. כי כל מהמר שיודע לעשות מטריצה של הימור, אז יודע שאם יש שתי אפשרויות, אני מהמר שהוא קיים, מהמר שאיננו קיים. אם אני מהמר שהוא קיים, יש שתי אפשרויות, שהוא אכן קיים, אז קיבלתי אינסוף. אם איננו קיים, אז הפסדתי מה? עולם הזה. אתם זוכרים שזה, אתה צריך לעשות חשבון מה יקרה. עכשיו, אם אני אומר שאין אלוהים, אם באמת אין אלוהים, אז מה הרווחתי? עולם הזה. אם אני אמרתי שאין אלוהים ויש אלוהים, מה הפסדתי? עולם גיהנום, כן? הפסדתי, אני... אז אומר, בסך הכל, לפי זה יוצא שכדאי להמר על כך שמה? שיש אלוהים, כי תמיד נצח מול... אתה יכול להרוויח... אין סוף, אתה יכול להפסיד עולם הזה, להרוויח אין סוף מול עולם הזה, זה בהגדרה total loss, כן? זה לא מסובך. אמרתי לכם אז שרבי נחמן אומר שגם עולם הזה הוא לא רווח מי יודע מה בכלל, אז בכלל ההימור הוא עוד יותר כדאי. מעניין שזה לא משכנע, אבל בכל אופן זה קיים הסוגיה, מה?
זה להאמין שיש או לא
רווח. כן, אבל זה בדיוק ההימור, אם יש או אין. בסדר, בכל הדברים האלה הם קשורים בעניין של, אם אתה מסכים שזה עניין של הימור, מי שיודע, יודע, מי שלא יודע. בכל אופן, פסקל זה, הזכרתי לכם אז, שהוא לעצמו לא היה מעוניין בהימור, אלא כי הייתה לו חוויה דתית חזקה מאוד, שאלמלא הוא שימר עדות לה בכנף בגדו, כשהוא כתב בתאריך מסוים שהיה לו איזו חוויה דתית, אש אש, אני נשרף וכו' וכו' וכו', ואז הוא כותב, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, ולא אלוהי אריסטו. הוא עצמו, מעניין, כמעט מצטט את המאמר הזה. הוא אומר, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אלוהי ישו גם כן. אני חייב לומר לך את האמת, שהיה לו חוויה דתית עם גבר נוצרי, או היה נוצרי, ואז הוא התמסר לנצרות שלו, אבל הוא עצמו שמר את זה בסוד. שמר זיכרון לעצמו בתוך המקטורן שלו, ולא שיתף את הציבור. הוא כותב תאריך, שעה מסוימת, מה קרה לו באותה התנסות וחוויה, ושם הוא כותב, זה נורא מעניין, תמיד זה בשבילי, הוא מתכתב עם רבי יהודה הלוי, כי הוא אומר, אלוהי אברהם צריך יעקב ולא אלוהי אריסטו. כלומר, הוא באמת הבין שהחוויה הדתית שעליה מדובר, היא חוויה אחרת לגמרי, והיא בונה עולם רוחני דתי אחר. ובעצם כל הספר הזה בנוי על הדבר הזה, מתוך נקודת המוצא, שכשיש לך את החוויה, אז יש לך איזשהו משהו שיפתח את הדברים שדיברנו עליהם, ואם אין לך, אז יש לך רק את מה שיש לך. זאת אומרת, את ההיגיון שלך, ואז אתה הולך לערוץ שמביא אותך בכלל למפגש עם מה? עם אלוקים, עם החוקיות, עם הסדר. הסדר הזה מוביל איזשהו התבוננות, איזשהו אחריות כלפי העולם, בדור ההשכלה זה מוביל לאחריות לעולם ולשבע מצוות בני נוח, לכל מיני דברים של בינך לבין הטבע וכל מיני דברים כאלה, לעולם טבעי, לדת טבעית, לכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל הוא אף פעם לא יביל לתרייג מצוות ודברים מהסוג הזה, כי זה ערוץ אחר לגמרי. טוב, אני יוצר פה. בשנה הבאה, אם תרצו ללמוד איתי, אז תגידו לי, נראה מה נלמד.